פעם הראשונה אנחנו מוצאים את רש"י הקדוש מסביר לנו את דברי הפסוק. אני אקריא את הפסוק בפנים. פרק ו' בפרשת וירא, פסוק י' ג', וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זהו הפסוק, אני חוזר עליו, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. רש"י אומר, ואל פרעה מלך מצרים ציוום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. הקדוש ברוך הוא מצווה על משה ואהרון, לפני שהם הולכים לחולל את המסכת שנקראת עשרת המכות, הוא נותן להם ציווי מיוחד לחלוק כבוד לפרעה בתור מלך מצרים. זה הרש"י הראשון. נחזור לרש"י הזה, נביא קודם את הנושא השני בפרשה. הנושא השני בפרשה מופיע שוב, מכה ראשונה, מכה דם. רש"י מביא שאת מכה דם דווקא אהרון הוא זה שנתן את המכה במטה על היאור. זה בהמשך, פרק השביעי. נאמר בתורה, פסוק י"ט, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים. אומר רש"י, אמור אל אהרון, לפי שהגין היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. שתי ממרות בפרשת השבוע, שתי מופיעות ברש"י. אני מנסה למצוא מכנה משותף בין שתי הממרות ולהגיע לאיזושהי מסקנה שאמורה להשליך, כפי שאמרתי, על החלק המעשי בחיי היום-יום שלנו. משה ואהרון נשלחים על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות סדר במצרים, ולעשות סדר במצרים באופן כזה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני יודע שפרעה יכביד את ליבו, אני יודע שתהיה כאן מלחמה כבדה, אני יודע שפרעה יעמוד מולנו בצורה כזאת שהוא יתנגד בכל תוקף לשילוח הזה, ואני אלוקים יוצא למלחמה נגד פרעה. זו מלחמה, מה שנקרא היום, ראש בראש. הקדוש ברוך הוא נלחם עם פרעה מלך מצרים. כשפרעה מלך מצרים הוא האובייקט, הוא הכתובת, הוא זה שהקדוש ברוך הוא מכריז נגדו מלחמה. ופרעה ממול מכריז מלחמה נגדית. מי השם אשר אשמע בקולו? לא השליח, מלחמה. לכאורה, כאשר אנחנו נמצאים במלחמה, זה הזמן הכי פחות מתאים לדרוש ממשה ואהרון שהם יחושו על כבודו של פרעה. כבוד זה עניין שאנחנו מסוגלים לתת כשאנחנו מזדהים, כשאנחנו לפחות לא מתנגדים, אבל בטח לא כשאנחנו לוחמים. בטח לא כשאנחנו מכריזים על מלחמה, בטח לא כשאנחנו מכירים את האויב כאויב צר ואויב רשע מרושע, והמלחמה היא מלחמה כבדה עד רידתה, אין רחמים בדין. והקדוש ברוך הוא נוקם בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו, ואנחנו אומרים את זה מדי יום בתפילה, שוב ושוב ושוב, כי ידעת כי הזידו עליהם, הזידו. אנחנו יודעים, מכירים את זדון הלב של פרעה, מכירים את ההתנשאות של פרעה שהוא אומר, לי יאורי ואני עשיתי לי. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוחם בו ומטביע אותו אישית בים סוף. ואף על פי כן, יש לנו פסוק שנותן למשה ואהרון אזהרה, טרם יהיה כל שיח. אתם חייבים בכבודו של פרעה מלך מצרים. זה בהחלט מקום לעמוד ולהשתאות. אנחנו חייבים לכבד את מלך מצרים כמלך, כשאנחנו הולכים להוריד ממנו את הכתר, ולהוריד אותו מהמושב, ולהפוך אותו ללעג ולכלס בעיני עבדיו ובעיני עמו, אנחנו הולכים להפוך אותו לאדם שלא מסוגל לשתות מים, לאדם שלא מסוגל לטבול ביאור כדי לרחוץ, לאדם שלא מסוגל לשבת רגע בשקט כשצפרדע מקרקרת לו בבטן, ואנחנו בו זמנית נדרשים לכבד אותו. האם הדבר הזה לא מופרך מתוך עצמו? נעבור למקור השני. משה רבינו קיבל הגנה מהיאור. אנחנו באמת משתאים מול הזהירות האלוקית. היאור זה הרי דומם. המים שהיו בנילוס כשמשה רבינו שכב שם, הם לא אותם מים שנמצאים שם היום. הרבה מים עברו בנילוס מאז. זה מקום, זה דומם, זה חסר צורה, חסר חיות, חסר ערך, חסר מחשבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צריך להכיר טובה ליאור. היאור הגן עליך, וזה לא יהיה הגון להקות את היאור. טוב, אנחנו לומדים, תמיד אפשר ללמוד עד איכן הדברים מגיעים בנושא של הכרת הטוב. תכיר טובה ליאור. ולכן מה? ולכן. אז אולי ולכן משה רבינו יסדר שהמכות לא יבואו על היאור. יש עוד אמצעים איך לעשות 10 מכות. אפשר לעשות מכת דם גם בלי לגעת ביאור. אני לא צריך לספק לאלוקים את האמצעים הטכניים. יש שם למעלה משרד מיוחד לפעלולים מקצועיים. יודעים איך לעשות דם שיבוא מלמעלה. הרי מלמעלה הגיעו עוד כמה דברים. גם הרבה לא הגיע מהיאור. אז גם הדם לא חייב להגיע מהיאור. והצפרדע, אם אלוקים דווקא רוצה, יכולה להגיע כמו שהערוב הגיע. אז אנחנו רוצים שהיאור לא יקבל את המכה ממשה. יפה מאוד. באמת, היאור עשה טובה גדולה. אז מה אנחנו אומרים בגלל הטובה הזו? אז אנחנו נעביר את המקל ממשה לאהרון. זה הכל. ומה יעשה אהרון? אהרון ייתן כזה סליק ליאור עד שהוא יהיה מלא בדם. אז במה מצינו את הכרת הטוב? שהמקל יהיה ביד של אהרון ולא ביד של משה. מה נפשך? אם אתה רוצה להכיר טובה, תכיר טובה עד הסוף. אם אתה חושב שאין מקום להכיר טובה, זה בסך הכל דומה, אז איזה עניין יש בזה שהמקל יהיה ביד שלו ולא ביד שלו? אנחנו טיפוסים שנוטים להקצנה, קוראים לזה פרפקציונריות. אם כבר, אז כבר, ואם לא כבר, אז כלום. זה אנחנו. אנחנו צריכים לקנות מתנה למישהו. למה לקנות מתנה? הקור עושה טוב. זה דבר גדול, הקור עושה טוב. אין לנו תמיד את ההכרעה הנכונה ביישוב הדעת עד כמה צריכה להיות גדולה המתנה. אנחנו צריכים לפעמים לסנוע מישהו. אין לנו את הכרעי הדעת הנכון עד כמה לסנוע. אנחנו נמצאים במצבים מוקצנים בגלל שיש לנו המון טעויות אופטיות. הרבה דברים מסביב משנים אצלנו את הפוקוס הנכון. אז אם באמת אנחנו מצווים ועומדים לא לאהוב מישהו, אנחנו עלולים לפגוע בכבודו. בגלל שאם לא לאהוב, אז לא לאהוב. עד הסוף. קשה לנו להיות בררנים ברגשות שלנו. אנחנו מוצאים מישהו, שמים עליו כובע של אויב, וזה הדבר הכי כיפי בעולם. לשנוא מישהו, לרדוף אותו, להפוך להיות האנטיתזה שלו, זה ממש חלק שנותן לנו סיפוק. אם אנחנו אמורים להיות מאוד, מה שנקרא, אינדיבידואלים בשנאה שלנו, אם אנחנו אמורים לקחת בן אדם ולשנוע חלק מסוים שבו, ולא לשנוע חלק מסוים שבו, חלק אחר, לא קל לנו. אנחנו מתבלבלים. המהר"ל הקדוש בחידושיו על הש"ס מוביל אותנו בדרך מאוד מעניינת ביחס לדברי הגמרא בפסחים בדף ממתת. הגמרא שם אומרת ממרה מאוד חריפה. עם הארץ מותר להורגו ביום הכיפורים שחל בשבת. אמר? עם הארץ זה כזה דבר דחוי, זה כזה דבר מופרך שמותר להרוג אותו. להרוג? ויום כיפור שחל בשבת. מי שחילל שבת במזיד, ובהתראה, ובעדים, מי שעבד עבודה זרה, בהתראה, ובמזיד, ובעדים, הופך להיות להרוגי בזדין, שעליהם נאמר שמיסס בזדין אינה דוחה שבת. אז עומד יהודי, ומטרה את חברו, בפני עדים, ואומר, אל תעבוד עבודה זרה, משום שישראל אתה ובן ברית אתה, ומצווה אתה, כמו שנאמר בתורה, שאסור לעבוד עבודה זרה. ואם תעבוד עבודה זרה, תהיה חייב מיטה, זו התראה. ואחרי התראה, מביאים אותו לבית דין של 23 דיינים, ויוצא דינו על פי רוב הדיינים להרג, לא הורגים אותו בשבת. עד כאן. שבת, תן לו לחיות את השבת. אבל עם הארץ, מותר להורגו ביום כיפר שחול בשבת. הוא לא עשה שום עבירה שמחייבת אותו מית. אז מה קורה כאן? עמדו על כך הראשונים על אתר ובראשם הריף. לא שמענו מימינו כזה דבר תימה. שחכמים יגידו להרוג יהודי. הוא אמר, הוא יהודי. בן אברהם, יצחק ויעקב. עלו עוול וכפיו. הוא אמר, להרוג אותו. ובשבת, דברים מטמיעים. הריף מאמין את זה בהוקימתא מסוימת, הראשונים על אתר. במסכת יומא חולקים על הריף, מנסים הוקימתות אחרות. אמר לו אומר משהו מדהים. הוא מדהים בעוצמה שלו, הוא מדהים במסר שלו. כשאנחנו אומרים שעם הארץ מותר להרוג אותו ביום כיפור שחל בשבת, זה אומר שהאדם שעומד לפנינו, יש בו את החלק של עם הארץ שבו, שאותו צריכים להרוג אפילו בשבת. אבל זה חלק שהוא בלתי ניתן להפרדה מהחלק האחר שבו, שנקרא הישראל שבו. ומדין הישראל שבו, אסור לך לדעת בו, שהוא יהודי. וכשחזל אמרו מותר להורגו, הם לא התכוונו ברמה המעשית. הם התכוונו, אילו היינו יכולים להפריד את עם הארץ שבו, מהישראל שבו, היה צריך להרוג אותו. אבל אתה לא יכול לעשות את זה. בגלל שיש לך יצירה מורכבת. חזל רק רצו לחדד את המסר. עד כמה גרוע להיות עם הארץ? עד כמה עם הארץ אין לו הצדקה לקיום שלו, שבחלק של עם הארץ שבו יש גדר של מצווה להורגו. אבל הוא נעצר מפני שהוא מורכב גם מישראל שבו. ושניהם התנאיו בי. ומדין הישראל שבו, לא רק שאסור לך להרוג אותו, אסור לך גם לפצוע אותו ואסור לך אפילו לבייש אותו. מדין הישראל שבו. אז כמו שאנחנו מכירים את ההגדרה התלמודית המוכרת מבית המדרש הבריסקאי, שיש לנו בייס דינים שהם חלוקים בישראל דינו, אנחנו אומרים, יש פעמים, מצבים או בני אדם, שהם כוללים בתוכם בייס דינים. ולמרות שהם חלוקים בישראל דינו, הם הופכים להיות לאחד. עם הארץ יהודי שעומד לפניי, אז בהסתכלות הלמדנית עומדים לפניי בייס דינים. יש פה דין של עם הארץ שעומד לפניי, ויש פה דין של ישראל שעומד לפניי. וכל אחד מבייס הדינים האלה זוקק התייחסות שונה. אז יש התייחסות לאמורת שבו היא מוטו להורגוי, או מצווה להורגוי, ויש התייחסות ליהודי שבו שאוסור להורגוי ואוסור להקויסוי ואוסור לזלזלבוי. ושניהם אמת. אז גם אם ברמה המעשית אנחנו לא נוכל לחלק, עדיין מסעו חזל לנכון להתבטא כדי לחדד, להקצין, לומר לנו מה אמור להיות היחס שלנו לחלק האמורת שבו. זה לא סתירה. זה רק אומר לנו שאנחנו אמורים להיערך למערכת רגשית מורכבת יותר ממה שאנחנו רגילים. הרבה יותר קל או לשנוא אבסולוטית או לאהוב אבסולוטית. זה קל להיות מוקצן. אנחנו עלולים לעשות את השגיאה גם בכיוון ההפוך. אנחנו אוהבים מישהו, אנחנו מתעלמים מהחסרונות שלו. אנחנו מתעלמים מהחסרונות כיוון שקשה לנו להיות סלקטיביים. קשה לנו להיות דו-כיווניים. אז אם אני מאוד אוהב מישהו, אני אתעלם מהחסרונות שלו. וזה יהיה גרוע. אז יש לנו מלמד בכיתה שיש לו ילד אחד מאוד מוכשר. והמלמד אמור להעביר את המסר התורני, והילד הזה קולט מיד ושואל העניין, ומשיב כהלכה, והוא ילד נהדר. ולילד הזה יש גם כמה חסרונות. הוא שחצן לא קטן, והוא קילאי. ואז המלמד עומד מול הילד הזה, והוא אומר לעצמו, אני לא יכול גם לקרב אותו וגם לרחק אותו, גם לאהוב אותו וגם לא לאהוב אותו. אז היות במעלות שלו הן כל כך גדולות, אני אתעלם מהחסרונות שלו. אני אטייח אותם, אני אמרח אותם. ומה קורה? עלול לגדול ילד עם שני כובעים. כובע של תלמיד חוכם מופלג וכובע של אדם מושחת. זה קורה. לדאבוננו הרב. וכשזה קורה, וזה קורה בגדול, אנחנו אומרים, יש לפנינו אישיות מורכבת משני חלקים. אילו המלמד בגיל הצעיר לא היה מתעלם מאותן נקודות שצריכות ביקורת, אילו המלמד לא היה נהיה משוחד מהחלק התורני המשובח שבו, המלמד היה מבין שיש לפניו שני ילדים, וכשם שילד טוב לא מחפה על ילד רע, וילד רע לא מחפה על ילד טוב, כך החלק הרע והחלק הטוב, אלו הם שתי מערכות בגוף אחד. אז המלמד, אם הוא באמת חכם כדי ליטול עצה, או כדי לשתף אנשים נוספים, אמור לתת לכל אחד מן החלקים את היחס הנכון. הוא אמור לומר לילד, תראה, ההתנהגות הלא יפה שלך לא מחבה את ההתנהגות היפה שלך. אתה שאלת היום בשיעור שאלה נהדרת, ועל השאלה הזו מגיע לך פרט, בגלל שבשאלה הזו אתה מיצית את כוחות הנפש שלך, אתה התעמקת, והגעת לקושיית הרבקי והיגר, ומגיע לך פרט על זה. וכשאתה שאלת את השאלה, ניסה אחד מהילדים האחרים גם לומר משהו. אתה עשית לו ככה עם היד לפני כל הכיתה, ואמרת לו, אין לך אפילו שכל לשתוק כשאני מדבר, וכולם צחקו. והחלק הזה שבך יש לו שם, קוראים לו שויפך דומים. אתה הלבלת את החבר שלך, הלבלת את פניו ברבים. והתוספות במסכת סוטה בדף י' עמוד ב' אומר שכשם שאנחנו אמורים להרג כדי לא להרוג, אנחנו אמורים להרג כדי לא לבייש. התוספות אומר שמה שלא נאמר באותו אקספשן, באותו יוצא דופן של שלושת הדברים שחייבים להרג ולא לעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, למה לא כתוב גם לבייש את חברו? אומר תוספות בגלל שזה כלול בשפיכות דמים, זה לא כתוב להדיע, אבל זה נכון. אדם חייב להרג כדי לא לבייש את פלוני. אז אומרים לילד, אתה עשית בו זמנית שני דברים. אתה ביד ימין נתת צדקה, וביד שמאל חבלת בחברך. מה עושה אלוקים לאדם כזה? יש בשמיים מספיק מקום להרבה נושאים מורכבים. על נתינת הצדקה יש גן עדן, ועל החבלה בחבר יש גיהנום. אין משהו שיכול לבוא במקום. יש התייחסות נפרדת לכל אחד מן המרכיבים. הגמרא בפרק חלק, מסכת סנהדרין, מתייחסת לירובעם בן נבט. זה המלך שעלול להרבות בפשע כך, עד כדי כך, חוי תאומחתי אסורבים, שהוא מנע את הברכה כשיעקב אבינו רצה לתת ברכה. עתיד לתת ממנו ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט שואל את הגמרא, מפני מה זכה למלכות? לקחת אדם שהוא לא מזרע המלוכה ולעשות אותו מלך בישראל. מלך זו האינסטנציה הכי גבוהה. זה המעמד הכי מכובד ששייך. למה הוא זכה? מפני שהוא הוכיח, הוא הוכיח את שלמה המלך. כאשר שלמה המלך נשא את בת פרעה, החתונה נגמרה מאוחר, התזמורת פרקה את הכלים מאוחר, ושלמה המלך ישן קצת יותר מאוחר, והמפתחות של בית המקדש היו מתחת לראש שלו. בית המקדש נפתח קצת יותר מאוחר, והתמיד של שחר התאחר. אז ירובעם בן נבט הוכיח אותו, שלמה המלך, אמר לו, אתה משל עצמך לישון לבית המקדש נעול? וזה לא היה פשוט. ללכת ולהוכיח מלך, צריכים המון אומץ, צריכים המון רצון טוב, צריכים המון דבקות במטרה. הוא קיבל מלכות בגלל זה. שואלת הגמרא, ומפני מה נענש ירובעם? ירובעם בן נבט הגיע למקומות הכי איומים ונהרג בצורה הכי איומה. מפני שחסדו ברבים, מפני שאת התוכחה הזאת הוא עשה לאוזני הרבה אנשים וכולם שמרו את זה, הוא בייש אותו. הרבה פעמים אני עומד מול דברי הגמרא האלו ובוכה מהתרגשות. אדם עשה פעולה אחת. הוא לא עשה שתי פעולות, פעולה אחת. הפעולה הזו הצדיקה שכר של מלכות, ועונש של כיליון עד היום הזה, לדיראון עולם, אותה פעולה. אין לו שתי פעולות. דיברנו על יהודי שנותן צדקה ביד אחת, ומכה את חברו ביד אחרת. שני ידיים, שתי פעולות. פעולה אחת. פעולה אחת שאלוקים, שהוא שופט צדק, הגיע למסקנה שיש בפעולה הזו צד חיובי שמצדיק שכר של מלכות. בן אדם שבער בו אש של קודש, בית המקדש סגור, שעה שלמה, תמיד יכול להיקרב עד דלת שעות, זו משנה. אז לא יקריבו אותו ממש בשחר. אבסותם גברנט אפייר, הייתה בו קנאות אמיתית לשם שמיים. אלוקים הטוב, בית המקדש מחכה. איזה פנים יש לנו בפני הציבור, איזה פנים יש לנו בפני מלאכי מעלה. חייבים לפתוח את בית המקדש. יהודי ניגש בכזו תמימות, בכזו רצינות אל מלך ישראל ואומר לו את זה, מגיע לו מלכוס. עכשיו את הדבר הזה הוא עשה ברבים. וכשהוא אמר את הדברים האלה כגחלי אש על ראשו של שלמה, הוא הציץ וראה שיש עוד כמה אנשים ששומעים, וזה עשה לו טוב. וזה עשה לו טוב ששלמה המלך מתבייש ברבים, ועל זה, על החלק הזה של ההתענגות שלו, על הסבל של שלמה, מגיע לו גיהנום הכי גרוע שבעולם. זאת אותה פעולה. אותה פעולה שמונעת משתי כוחות. ואלוקים הטוב מגלה לנו את הסודות האלה כדי להדריך אותנו. כדי שאנחנו לא נהיה משוחדים. הטוב והרע עלולים לשכון בכפיפה אחת, ואנחנו חייבים להפריד אותם. זו מלאכת ההפרדה המוטלת על המין האנושי. תפריד. תתייחס לצד הטוב כאילו אין רע, תתייחס לצד הרע כאילו אין טוב. אין מציאות בעולם שטוב יחפה על רע, או שרע יחפה על טוב. כל דבר צריך לקבל את ההתייחסות הנכונה שלו, האבסולוטית, כאילו הדבר האחר לא קיים. כשאנחנו מגיעים לדברי הגמרא האלו, אנחנו מתחילים לפקוח עיניים ולהבין למה הפרשה הזו כל כך חשובה בקטע הזה של נגוף ורפו, נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מה שכתוב בפרשה שלנו אמור ללמד אותנו, אמור לתת לנו הדרכה, אמור לתת לנו תמיכה וסיוע. אנחנו יודעים שהפרשיות האלה שאנחנו עומדים בהן, ראשי התיבות שלהם יוצרים את המילה שובבים, שמות והערה, בו בשלח יתרו משפטים, ראשי תיבות שובבים. גדולי המקובלים, כפי שמגלה הרב אחידה בעיקר, מספרים לנו על השבתות האלה שנקראים שבתות השובבים, שהן שבתות שהן מיוחדות לתיקונים שונים, כדי לקיים מה שנאמר, שובו בנים שובבים. לכל אחת מן האותיות שמרכיבים את אותה מילה, יש אפיונים מיוחדים, בתורת הקבלה, בתורת הסוד. אנחנו בפרשת וירא עומדים על הוו של שובבים. יש לאות וו ייחודיות, לכל אות יש ייחודיות. יש לכל אות כמה וכמה עניינים ייחודיים. אני אעמוד על ייחודיות אחת של אות וו. אות וו זו אות שהיא כשהיא נהיית קצרה יותר, היא נהיית יוד. כשהיא נהיית ארוכה יותר, היא נהיית נון. נון סופי. וזו אות בודדה מכל חבית האותיות, שהאורך או הקוצר משנים את המשמעות. א' גדולה וא' קטנה וא' בינונית וא' ענקית וא' פצפונה יישארו א'. כל האותיות. ו', תמחק טיפה את הרגל, זה יהיה י'. תאריך את הרגל, זה יהיה נון. הו' של שובבים אומר לנו שאם אתה לא שומר פרופורציות, אתה מאבד זהות. יותר מדי לצד זה, זו כבר אות אחרת. יותר מדי לצד זה, זו גם אות אחרת. זה ו' של שובבים. אנחנו מקבלים דרך הפרשה המיוחדת הזאת של הו' של שובבים, את השובו בנים שובבים. אל תעשו את הטעות הזאת. תשמרו על הוו. תשמרו על פרופורציות. נתחיל בקבר הראשון. פרעה מלך מצרים. כמה קל לפתח מערכת של שנאה אל המלך השנוא הזה. זה הדבר הכי קל בעולם. הוא בהחלט מצדיק את העונש שהוא קיבל, הוא וכל עמו, כשאנחנו מתבוננים, אנחנו אומרים, מי חשיד קודשא בריך הוא, ליאב דינא בלא דינא? אלוקים לא מפריז בעונשים שלו. כל עונש מדוד. והעונשים, עונשים איומים ונוראים. הם עולים ביוקר לפרעו, לעבדיו, לעמו, לאנשים, לנשים, לטף. אנחנו יודעים שהמכות נמנות זו אחר זו לפי סדר חומרתם, כמו שהראשונים מרבים לפרש מדוע כל מכה חמורה יותר מקודמתה. אז המכה הראשונה נקראת המכה הקלה ביותר. אתם יכולים לתאר לעצמכם כיצד נראית מדינה בה כל טיפת מים הופכת לדם. תחשבו רגע, אנחנו נמצאים היום בכאלה נמצאים טכנולוגיים שאנחנו לא יכולים לתאר את זה. אתם פותחים כל ברז בבית, ובמקום שיצא מים, יוצא דם. וכשיוצא דם, זה לא דם שזה מים צבועים בצבע אדום. זה דם עם כל התכונות שלו. ויבאש היאור. זה טעם דם, זה מפריח דם, זה סמיך דם, זה דם. איפה שאתה רק פונה, אם אתה רוצה להתרחץ, אם אתה רוצה לטבול, אם אתה רוצה לשטוף כלי, אם אתה רוצה לשטות, איפה שאתה פונה, יום, יומיים, שלושה, ארבעה ימים, מה שאתה מכניס לפה זה דם. דם זה אחד מהדברים שנפשו של אדם קצה בו, אומרים חזק. לקחת כוס דם ולשתות זה עינוי. לאנשים שהם קצת יותר פדנטים, לרחוץ בדם, לטבול בדם, לשים יד בדם, זה משהו נורא והיום. עם שלם. אנשים, נשים, טף, זקנים, בני עמידה, מכל גיל, בכל מצב, ואין שום אפשרות. אי אפשר ללכת ולקנות מתשקוליות במכולת. אי אפשר ללכת ואיכשהו לקנות בקבוק סודה. אין משהו אחר להכניס לפה חוץ מדם. כך היא מבהיל. ואם זו המכה הראשונה בחומרה שלה, אנחנו מבינים עד כמה החומרה של המכות האחרות היא נוראה ואיומה. ואם הם קיבלו את זה, זה מגיע להם. אין ספק. זה מגיע להם, ובראשם פרעה, זה מגיע לו. לא החמירו בעונשו, נתנו לו את מה שמגיע לו. ואז אומר אלוקים למשה רבינו, תשמע מוישה, תשמע רב רב ארון, כשאתם נותנים את עשרת המכות, אתם חייבים לשמור על הכבוד של פרעה. הוא מלך. הוא מלך שאתה מכה בו 10 פעמים, בגלל הרשע שבו, ואתה שומר על רספקט למלך שבו. זאת הבחנה שאמורה להיות מאוד מאוד קשה. אני יכול לשמור על רספקט ולכבד ולהעריך ולתת וליהנות. אני יכול לשמור על שנאה שתקלקל את השורה ולחבוט וליהנות ולפרוץ ולזרוק ולהשמיץ. זה כיף. אני מכה ואני מעריך. אני נמצא אצל המלך הסנוע הזה ואומר לו, אלוקים הולך לתת לך פליק כזה, שאתה לא תדע מאיפה זה נפל עליך, ואתה תהיה אומלל, ואני מדבר בסגנון מלכותי מאופק, ואני ניגש ואני משתחווה לכיסא המלך ואני חוזר, אני לא מפנה אליו את הגב, אני רק שולח לו כמה צפרדעים לכיסא שלו, אבל אני הולך אחורה, בגלל שהוא מלך. וזו האמת. זו האמת. אם מעלה חיוך, זה נשמע לנו אבסורדי. בגלל שאנחנו כל כך שגויים. בנקודת המבט שלנו, אנחנו לא קולטים. מה שווה לי המלכות שאתה חולק לי, אם אתה שולח לי צפרדע לבטן? אתה תקבל את הצפרדע בגלל הפרוי שבך. ואני אשתחווה לך לפני שאני נותן לך את הצפרדע, בגלל המלך שבך. אחד לא נוגד את השני, אחד משלים את השני. והקדוש ברוך הוא מרמז כשהוא מדבר אל אותם משה ואהרון. הוא אומר להם, אני שולח אתכם אל היהודים ואני שולח אתכם אל פרעה. ואתם אמורים להתחיל ללמוד מה זו מנהיגות. גם עם היהודים זה אותו עניין. אתה שולח אותם כדי לשחרר את היהודים מהעבדות. ואם אתה צריך לשחרר אותם מעבדות, אתה אמור לרחם עליהם. אז בואו ננסה לתאר לעצמנו את הכוח הפורץ למחנה אושוויץ, שפותח את השערים לרווחה ואומר לאותם אומללים, צאו לחירות. ואז אותם אומללים שיוצאים לחירות עלולים לעשות מעשים שמוגדרים כמעשים לא אגונים, לגנוב, לחבול, לסנוע, לקנה. ואז אתה עלול לומר, מסכנים, 4 שנים באושוויץ, מה אתה רוצה מה? עזוב, עכשיו זה הזמן לפנק. עכשיו זה הזמן לתת לאנשים לעשות מה שהם רוצים. אל תנסה לשים עליהם מגבעת שתגביל אותם, בגלל שרחמנות עליהם. דובבתי הרבה אנשים שיצאו מאושוויץ, הרבה אנשים. מחלק גדול מהם שמעתי שהניסיון הפיזי היה כמובן באושוויץ. אבל הניסיון שאחריו היה לא יותר קל. היה יותר קל להרגיש שכל העולם חייב לי. היה יותר קל להרגיש שאין דין ואין דיין. העולם נחרב. ואני עם הרגש של המסכנות שלי מגיע לי הכל. היה מאוד קל להרגיש כך. ומי שירגיש כך סבל. הוא סבל אם נתנו לו את זה, הוא סבל אם לא נתנו לו את זה. בגלל שזו לא אמת. ודבר שהוא לא אמת, הוא לא מוצלח. האמת היא שאנחנו אמורים לשחרר את כלואי המחנה, ולתת להם את הטיפול הנכון, כמובן לא להזין אותם יותר מדי, לתת להם בהדרגה, ולהשכיח על המערכת האנושית שלהם שלא תמשיך להיות פגועה, שהיא לא תמשיך להיות כזו הנהגה, שהייתה אולי מותרת בתנאים האיומים, אבל לא מור, זה נגמר. זה נגמר, זה כבר לא מחנה, זה כבר לא, אין שום היתר, אין שום רישיון, אין שום הצדקה לגנוב פת לחם מהחבר שלך, בגלל שיש לך ויש לחבר. ומי שלא עמד מהר על ההבדל הזה ולא חינך את עצמו, הגיע באמת למצבים מאוד ירודים, בגשמיות, ברוחניות. סיפר לי יהודי שהוא שמע אמרה מאוד חכמה מהגאון הגדול רב מוישה פיינשטיין. מוישה פיינשטיין הוא זה שמצייר בעינינו כאדם השלם של הדור הזה שאלוקים נתן לנו מתנה. שלם בפסקיו, שלם בתורתו, שלם באנושיותו, שלם ברוחב דעתו, שלימוס. אז הוא אמר שרב מוישה אמר לו, אל תיכנס לשותפות עם יהודי יוצא שואה. שותפות פיננסית. הוא אומר, יהודי יוצא שואה שופט את כל העולם דרך נקודת מבט אחת. כולם חייבים לי. ונקודת מבט כזו היא מרעילה את השותפות. שותפות חייבת להיות על בסיס של הדדיות מוחלטת. אבל מי שיצא מהשואה יש לו עלילות גבוהה להרגיש ולומר, האמריקאי הקרסטני הזה, שכשאני ישבתי באושוויץ הוא אכל סטייק, אני עכשיו אחרי המלחמה הצלחתי לגייס את $10,000 בקושי עם הנשמה האחרונה שלי, והוא יושב על קרים של כסף, הוא השקיע 10,000 ואני 10,000, אז באיזשהו מקום מותר לי, מה שנקרא היום, להחליק, קצת ככה לגרד כמה פינות ולשים עוד איזה $1,000 בכיס ולא לדווח, בגלל שאני סבלתי והוא לא. וכשיש לך שותף כזה, אתה אף לא בטוח במערכת של היחסים ביניכם. אז אמר רב מוישה, עם הישרת שלו, אומר, תבדוק טוב אם השותף שלך הוא יוצא שואה, הוא מרגיש שהעולם חייב לו. אסור להיות שותף עם אדם. זה עמוק. זה שלם. זה ישר. זה רב מוישה. זה אומר שהאדם שיצא מהשואה, אם דרך המסכנות שלו, הוא מנקס לעצמו שטחים שלא שייכים לו, הוא חלילה וחס יגדל עקום. הוא עושה בזה את הפשע בדיוק כמו אילולי הוא היה מסכן. בגלל שמסכנות לא מצדיקה פשע. אנחנו, האנשים הפשוטים השטחיים, אנחנו, יש לנו את הנטייה למרוח. מסכן, הוא עבר שואה, מה אתה רוצה ממנו? הבן אדם היה צריך לגנוב פת לחם כדי לחיות. תן לו, תוותר לו, אל תעיר לו. זה השגוי. עכשיו אנחנו יכולים גם ללכת הפוך, ולומר, היוצא שואה הזה מתחיל לעלות לי על העצבים. הוא גונב לחם, הוא כל הזמן מספר על השואה, ונמאס לי ממנו, ואז אני אשכח להאריך את אותם חמשת שנות אושוויץ. לא חס וחלילה. על אותם שנות אושוויץ של הישרדות מגיע לו כל הכבוד שבעולם. כבוד והערכה וסבלנות ושמיעה והאזנה ותמיכה. מגיע לו. אוטס קושם פדין, הוא הרוויח את זה ביושר. מגיע לו. אסור לנו לטעות לא לצד זה ולא לצד זה. לא לעשות מעבר יוד ולא לעשות מעבר נון. אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה בפרשת וירא נותן לנו את הברכה הראשונה דרך הפקודה למשה רבינו. פרוי הוא זה שעומד מולכם. המלחמה היא נגדו. הוא האובייקט. הוא זה שאומר מי השם. הוא פרוי כמו שכתוב. ראש פרות אויב. זה פרוי. הוא פרוי כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם כמו שהזוהר מביא. הוא ראש פרות אויב. הוא ראש פתנים אכזר. הוא זה שהוקדשה מלחמה נגדו למעלה ולמטה. והוא מלך. ובמלכות שלו אנחנו אמורים לתת להערכה בלא הבט על זה שאנחנו עכשיו בדרך להאנשה. מוות על הרעיון. איך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין? כשאנחנו צריכים להרוג יהודי במוות שנקרא סייף, סייף, איך נהרוג אותו בסייף? אנחנו יכולים לקחת את החרב ולחתוך לו את הראש מהגוף. זה יהיה מוות כזה שאין עליו עוררים. לא צריכים אחרי זה רופא שיבוא ויאשר את קביעת המוות. כשהראש מופרד מהגוף, זה מוות ודאי. אומרת הגמרא, אי אפשר לעשות כזה מין מוות לא מכובד. שהרי התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. ציניקנים יעברו על הגמרא הזו ויגחכו. זאת אומרת ככה, אתה לוקח יהודי והורג אותו. אתה לא מבטר לו, אתה הורג אותו. אבל אתה אומר, אם אני ארוג אותו בצורה מסוימת, זה יהיה פגם ב-ואהבת לרעך כמוך. אז אם אתה רוצה שאני אוהב אותו, אז אולי תגיד לי, אתה יודע מה, תוותר לו על העונש מוות, תן לו במקום מאסר עולם, אתה אוהב אותו. לא, לא, אם הדיינים יוותרו על עונש מוות, צריכים להוריד אותם מהכיסא, אוי סדיונים. אין כזה דבר. אין רחמים בדין, צריכים להרוג אותו. אז מה אתה בא פה בהצטעצעות שאתה אוהב את הנידון? אתה לא אוהב אותו. אתה שונא אותו, אתה צריך לשנוא אותו. הוא ביער תערה מקרבך, צריך לשנוא אדם רשע, זה אינטרס. אבל אתה מצטעצע עוד ואהבת לרעך או כמוך? כן. אני אוהב אותו על הצד שהוא יהודי, על הצד שהוא בן אדם. אני לא אנבל אותו במוות מנובל, בגלל שהוא בן אדם. ואני שונא אותו על מעשיו הרעים, ואני מצווה ועומד להרוג אותו. אני ארוג אותו במיטה יפה. ברור לו מיטה יפה. זה הרי נשמע אבסורד שאין אבסורד למעלה אמן. זאת התורה. זאת השלמות שלנו. תרוג ותהיה אלגנט. מוות אלגנטי. כן? כן, זה אלוקים דורש מבריאותיו. ואם בן אדם יבוא אל אותו נידון למוות רגע לפני המוות ויקנטר אותו, או יבייש אותו, הוא יקבל גיהנום כמו כל מל בנתני חבר או מורבים. אתה יודע במה זלזלת? בכבוידו אודום. מאיזה כבוידו אודום? מושיבים אותו עכשיו על הכיסא החשמלי. יש כבוידו אודום, זה לא נפגם. אנחנו מגיעים לחלק הנוסף. היאור החביא את משה רבינו. לכן צריכים לרחוש אל היאור רגש של כבוד. רגש של רספקט, רגש של הכרת הטוב. הכרת הטוב, אז אל תיגע ביאור ותספק את הדם דרך הברזים. לא. היאור הוא יראתם של המצרים. היאור הוא חלק מהוויה המצרית. היאור חייב לחטוף מכה ולהיות דם. אבל מי שיעשה את המכה יהיה אהרון. אז רגע, אז ליאור זה אכפת. אם אנחנו כבר לוקחים את היאור ועושים אותו לבן אדם, אז אכפת ליאור אם הוא חוטף את המכה ממשה או מאהרון. הוא הרי חוטף את המכה באותה מידה. נכון. בגלל שאלוקים הטוב החליט שהיאור צריך להאניש. עד כמה ששייך להאניש דוימן. אבל יש הבחנה דקה שאומרת שהמאניש בפועל לא יהיה משה. מה זאת אומרת לא יהיה משה? זה הרי כן משה. והיאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, כך מתך ומצא ידך. אז למה אלוקים צריך ללכת ככה? אלוקים יכול לדבר גם עם אהרון? אהרון קדוש השם? ויבדל אהרון להקדישו, קודש קודשים הוא להשם, פסוק בדברי הימים. מה לא טוב לשוחח עם אהרון? הגשמה כי היא דקוי גוד. ויאמר השם לאהרון, קח את מתך, דבר אל אהרון. לא, לא, אני מדבר על מוישה. מוישה הוא המכה. אבל מוישה מכה על ידי אהרון. למה כל הפשט לזה? בגלל שאנחנו צריכים ללמוד עניין מוסרי, שהיות ואתה הוכבאת על ידי היאור, אז אתה אל תרביץ. טוב, אני לא ארביץ, אבל השני ארביץ, נכון? אז בזה שאתה תקבל את הציווי, ואתה תעביר אותו, אנחנו נקבל מימד של הכרת הטוב. אז רגע, הכרת הטוב, אז בוא נלך עד הסוף. זה עד הסוף. או פה הטעות שלנו, זה הסוף. זה מתחיל במה שאתה נותן אותו לארון, ושם זה גם נגמר. זהו. אני צריך, הקורס הטוב. הקורס הטוב מתחילה, היא גם נגמרת. נכנס יהודי אל מרן החזון איש, שאל אותו שאלה. בעירי, ארץ ישראל, קם בית ספר של ממלכתי דתי. ממש. והם באים אליי, מבקשים ממני שאני אשלח את הילד שלי ללמוד שם. מאידך מגיעים שליחים, מטעם החרדים, שאני אשלח את הילד בבית ספר חרדי. מה עליי לעשות? לא, לא חזון איש, מה השאלה? בוודאי, שם לומדים מעורב בנים ובנות, כך היה אז. שם לומדים ברמה אחרת, אתה צריך לשלוח את הילד שלך לבית ספר חרדי. שאל ידיד החזון איש, אבל הם... אלה אותם אנשים שעכשיו פותחים את הבית ספר, הם עזרו ועוזרים לי בפרנסה. אלה שהקימו את הבית ספר אחרי לי, הם לא עזרו לי. כשאני הייתי מחוסר פרנסה, הם עזרו לי. אמר לו החזון איש, ומאז שהם עזרו לך, כמה פעמים אמרת להם תודה רבה? אמרתי להם, מיד כשהם עשו לי את הטובה, אמרתי להם תודה רבה. ואמרת להם שוב תודה רבה, שואל החזון איש. אומר, לא. ושלחת להם בפורי בשלוח מונוי? אומר, לא. ושלחת להם מתנה כאשר הם הסיעו ילד? אומר, לא. אומר החזון איש, אז אני אומר לך, הקור הסטוי מחייבת אותך לומר כל יום תודה רבה, ולשלוח מתנה לכל חתונה, ולשלוח משלוח מונוי. זה הקור הסטוי. ולשלוח את הילד לבית ספר שלהם, זה מחיר גבוה מדי לעקור הסטוי. זהו. זוהי פטוי רכולו. אנחנו לפעמים עושים את השגיאה האיומה הזו, שאנחנו לא מפרידים את הצורך בעקור הסטוי ואת הצורך בשמור מרחק. אני רוצה להכיר טובה לרופא שטיפל. אני רוצה לתת לו את כל העולם. מגיע לו. ואז אני אזמין אותו אליי הביתה לארוחת שבת. למה לא? ואני לא אדרוש ממנו שיחצה את הראש בגלל שלא נעים? ואני לא אומר לו שיפסיק לדבר על נושאים שהדת היפה לא סובלת בשולחן שבת והילדים שומעים בגלל שלא נעים? אז נמצאת הכרת הטוב על חשבון רוחניות של בית. יבוא בן אדם ויגיד, אני לא יכול לתת לרופא הזה לבוא אליי הביתה, הוא הולך בלי כיפה, יש לו דעות כוזבות, הוא יקלקל לי את הילדים. אז לכן, אז אני לא יכול להכיר לו טובה. אתה יכול להכיר לו טובה ויוזמין אותו הביתה. הוא הרי עשה לך שירות גדול, הוא הציל אותך ממוות לחיים. תקנה לו, תעשה לו, תייקר אותו, תכבד אותו, ותתרחק ממנו. בגלל שהוא אדם חילוני. בגלל שהוא בן אדם שעלולה להיות לו השפעה מזיקה הרסנית על הילדים שלך. זה לא סתירה. ואם הוא ישאל אותך, תגיד, אני יכול להתארח אצלך לשבת? אתה תגיד לו, תראה, הבית שלי הוא בית חרדי. יש לנו עקרונות שאנחנו מוכנים להרג עבורה. אם אתה חושב שאתה יכול להתאים את עצמך לאווירה השבתית, בוש כיפה, לא לחלל שבת בפני הילדים שלי, ולהיות קשוב לדברים שנאמרים, להשתתף, בכבוד, בשבילי זה הכבוד הכי גדול, בוא! אז אם הרופא הוא טיפוס שמחבל את עצמו ויגיד, זה בשבילי איזשהו הרפתקה מעניינת, אני עושה את זה, אבל אם אתה מתבייש לומר את זה, בגלל שאתה אומר, איזה פנים יהיה לי שאני אגיד כזה דבר לרופא? אז אנחנו אומרים, איזה פנים יהיו לך אם אתה לא תגיד? אתה יודע איזה פנים? אתה תסתכל על הילדים שלך עוד שנתיים ותדע איזה פנים יהיו לך. אלה הדברים הכל כך פשוטים שאנחנו שוגים בהם. השוב, כשאני חוזר על הדברים שנאמרו, אנחנו עלולים לשגות בהכרת הטוב שהיא יתר על המידה, אנחנו עלולים לשגות בהכרת הטוב שהיא פחות מן המידה. אנחנו עלולים לשגות בשנאות שלנו ובאהבות שלנו. אנחנו עלולים לשגות במערכות שלימות שיש בהם נתון אחד, מצב מורכב. מצב מורכב דורש העמקה. מצב מורכב דורש חקירה. מצב מורכב דורש התייחסות דו-ערכית. אלה הם הדברים הכל כך פשוטים שמלמדים אותנו בפרשת וארא דרך הוו. שובו בנים שובבים. אנחנו עלולים לפעמים לאבד ילד בגלל הטעות הזו. אנחנו עלולים לשמוע מרופאי נפש, מטפלים מקצועיים, אסור לומר לילד לא. או אסור להרים יד על ילד. או על הילד המסוים הזה, שאנחנו כפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כאנשי מקצוע, מצאנו אותו מתמודד עם טראומה משנות הילדות, שכידוע לכל כשאומרים את המילה טראומה, יש לזה איזשהו אפקט מסתורי חסר הגדרה, איזושהי טראומה, שאותו פסיכיאטר ישב 7 פגישות, וכל פגישה 3/4 שעה, וכל 3/4 שעה 250 שקל, והוא מצא שהילד בגיל מינוס 1-2 הצליח לעבור טראומה בחיים. יש לנו ילדים גאונים. ואז הטראומה הזו מצדיקה את הגישה שאומרת, זה ילד פגוע, לכן הילד הזה חייב לעבור עכשיו מערכת של שנה שלמה בלי אף הערה. כך אנחנו קוברים את הילדים שלנו. ותעבידו לי, עומד מולכם איש שהוא לא בעל מקצוע, אבל הוא בעל ניסיון. עיניי ראו ולא זר, דברים שהתרחשו בעקבות פסיקות כאלה. הפסיקות האלה הן מרחיקות אותנו מתורת ההבדלה, תורת ההבחנה. יש ילד שצריך בהחלט יחס מיוחד בגלל כל סיבה שרק לא תהיה. יש. אז אנחנו חייבים ללמוד טוב ולהגדיר טוב ולהבין שאסור לנו להפריז אפילו לא כחוט השערה. אז אנחנו נברר, נלבן, ננסה ונשתף את הילד. ונגיד לילד, תראה, אתה יודע, ילד אחר, שאר הילדים, בכיתה, במשפחה, יש קווים אדומים. הקווים אדומים שלך זזים קצת, בגלל שאתה עברת קביעה, בגלל שאתה חווית תאונת דרכים. אז אתה ילד שעברת חוויה רגשית שהשפיעה עליך לרעה. אז אנחנו נזיז את הקווים האדומים, אבל אנחנו אוהבים אותך. אוהבים אותך יותר מדי מכדי לקלקל אותך. אז אנחנו נזיז את הקו האדום, אבל נשאיר אותו באיזה מקום. אז אתה תדע שמהיום, עד הקו האדום הזה, אנחנו נתייחס בסלחנות בגלל מה שקרה. אבל מהקו האדום ואילך, אתה תיענש למענך. אלה הם דברים שכשהם נאמרים, והם נאמרים נכון, האמת שמאחוריהם נותנת תוצאות. זו האמת. אבל ילד שיש לו את היכולת לנגן על אותם מיתרים חבויים בלב של ההורים ולהתמסכן, הוא עלול להשגות את ההורים ובסופו של דבר לשלם את המחיר הכי יקר. וכשאני אומר הכי יקר, אני מדבר על ילדים שנפלו פשוט חללים, ולאו דווקא בהיבט הדתי ולאו דווקא בהיבט החרדי, גם בהיבט האנושי, גם בהיבט המוסרי. כל הפרזה עולה במחיר. יש תו מחיר לכל הפרזה. הן אם זה לצד של הפינוק, הן אם זה לצד של הקשיחות, אותו דבר. ישנם אנשים שגדלו אצל הורים קשוחים. בגדול אני יכול לומר לציבור שמתאסף כאן, שהציבור של האבות מלפני 60 שנה, בכללותו בגדול היה קשוח. זה היה תוצר של מערכות של חיים שאנחנו לא מכירים היום. חיים קשים, חיים של מצוקה, חיים של מלחמת קיום יומיומית על פת לחם. זה עשה את האנשים קשוחים יותר, בהחלט. אנשים שהם היום בני 60 יכולים לספר על מעט נשיקות שהם קיבלו מהאבות שלהם. מעט. על פחות ליטופים, בטח על פחות צעצועים. עכשיו מה שקורה שאותם האנשים מעתיקים לפעמים את מה שהם חוו אצל ההורים לילדים שלהם. ולשים לב שמשהו נסע בינתיים. ואז יש לנו שוב את אותה הקצנה שאומרת, אני קיבלתי מכות מאבא שלי, הילד שלי יקבל מכות ממני. זאת משוואה. והמשוואה הזו מונעת על ידי אותה הקצנה. אז אני מדבר עם הורים, ולא אחד ולא שניים, ושומע את המשפט הזה. אני אומר, חטפתי מאבא שלי, על כל תנועה לא טובה. היה לי, אומר, קטנים כחולים. אני לא מבין למה שאני לא אעשה את זה לבן שלי. אז אנחנו אומרים, זה שההדרכה של פעם לא גבתה מחיר כמו היום, זה לא אומר שהיא לא תגבה מחיר גבוה היום. וחלילה וחס, אם אתה תמשיך לעשות סימנים כחולים לילד שלך, ואז אתה תראה אור כחול מהבהב מתחת לבית שלך, בגלל שמכונית משטרה באה לקחת את הילד שלך, אז הקטנים הכחולים כבר לא יעברו לך. בגלל שהוא כבר יהיה בידיים של הכחולים. אתה מבין? אז זה אומר שאנחנו צריכים להיות מספיק חכמים כדי ללמוד את תורת האבחון. תורת האבחון בתורת ההבדלה מעמידה אותנו על הצורך לשפוט כל דבר לגופו. ולא לקחת את הנטייה הלא נכונה דרך התמונה הכללית. זו הטעות. כמובן כשבן אדם נמצא במצב של ספק, הוא מתייעץ. הוא מתייעץ עם אנשים שמבינים, לא עם אחד ולא עם שניים. אבל אין ספק שאלוקים הטוב שלנו מעמיד אותנו בפני אתגרים. אין ספק שאילו היינו יכולים להיות קיצוניים, הכל היה, אולי יכול להיות קל יותר. אבל מה שקל יותר שווה פחות. מה שקשה יותר שווה יותר. כמו שאמרו חז"ל, לפום צערא אדרא. אני מסיים את הדברים שאמרתי באופן הכי כללי ובאופן הפרטני במקרים כאלה ואחרים שהתייחסנו אליהם. ניקח את הוו של השובבים. ננסה לרדת לתוך ליבו של השובב. וננסה להבין עד כמה העולם המורכב מוביל אותנו לטעויות. ונלמד מהטעויות. רבה המורה הקדוש, ארבע פעמים בשעת העמיד המורה והכריז בכל העיר. אוי כי ממוירה, הכוונה שהוא לקח רכב עם רמקול. פעם לא היה רמקול ולא היה רכב. אבל אם אנחנו רוצים לתרגם את דברי הגמרא, אוי כי ממוירה, הכוונה, הוא לקח רכב עם רמקול. תארו לעצמכם שעובר רכב ברחובות בית וגן, וכולם מתאים אוזן כדי לשמוע מי הנפטר התורני, ואז שומעים לו, פלוני אלמוני ראש ישיבת. כך וכך, מבקש להכריז שבשיעור שהוא אמר אתמול בישיבה, הוא שגה בפשט דברי התוספות, ודברים שהוא אמר הם טעות. לא שמענו כזה רמקול, אף פעם. אני חושב שגם לא נשמע. אבל רוב העמיד כזה רמקול. לא פעם אחת. ארבע פעמים שחזל מספרים עליהם. רוב, גדול הדור. אנשים טועים. אפשר לטעות, אפשר ללמוד מטעויות. אנחנו טועים, אנחנו בני אדם. העולם מורכב, ואלוקים נותן לנו הדרכות שמתחילות עם הפרשה הזו של הוו של השובבים. אנחנו אמורים לחתור אל הנקודה שתפריד בין הדליקים ותאמר לנו מה לקרב ומה לרחק באותו אדם. וכל המרבה להתייעץ הרי זה משובח. וכה ייתן השם וכה יוסיף שנוכל לקיים בעצמנו את דברי הנביא ירמיהו שובו בנים שובבים, אמן ואמן. Thank you.